שעבר סיימנו את י' ג' לימיני, נכון? כן, עכשיו י' ד'. וגם ביום יש פעמים עננים המונעים האור, אבל לא מחשיכים. והם לטובה, כי המסתכל בשמש עיניו כהות, וגם למנוע תוקף החום המזיק פעמים לאדם, כמו שמצינו בנדב אביהו. וגם עיקר טובה, כמו ששמעתי בעניין זה על הפסוק, המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, שעל ידי זה מוריד טיפה חדשה לגוף המצמחת. אבל המטר עצמו אינו טובה אלא בזמנו. ופעמים שהענן ראה שצריך תוקף החום, והוא בעת גמר הקצירה, שהוא גמר המעשה, דמכונה קצירה, כמו שאמרו בסוף פרק כמה דבר כמה, אשריכם זורעי על כל מים, איך כתוב שם? זרעו לזנקה וקיצרו לפי חסד, נדמה לי, זה הסוגיה שם בסוף פרק כמה דבר כמה, כמו שנתבאר במקום אחר. טוב. בפסקה הזאת, פסקה קצרה, והיא בעצם באה להשלים את התמונה מן הפסקה הקודמת. בפסקה הקודמת, כידוע, פתחנו בנקודה של הזמן מורכב מיום ולילה. לכן חיי האדם, אור וחושך, עולה ויורד כידוע. כן? אז דיברנו על זה ש... יש בחיי האדם מצבים של מעלות ומורדות, אור וחושך, שבע יפול צדיק וקם, כל מיני... זה, ודיברנו על המציאות הזאת, מה שנקרא מציאות הלילה, שהיא מציאות חושך, כן? ושם יש, בחוץ יש אור כוכבים, שעדיין מאיר, אבל זה הכל בבואה של אור השמש, ובבית יש לו את ה... נר מצווה וחדרי לבבו, אותן בדיקות פנימיות שאדם עושה, אותה התפתחות אישית שאדם מתפתח כשהוא נמצא בתוך עצמו, זה באזורי הלילה, באזורים שבהם הוא צריך לתקן ולבנות אותם יסודות אישיים. ודיברנו על זה באופן פשוט, שהיום הוא כמובן זמן שבו נר מצווה ותורה אור, זה זמן שאדם מחובר לכאורה עם הקדוש ברוך הוא בלי המחיצות, בלי המגבלות, ואדם פוגש שם את האור הגדול, את אורו של הקדוש ברוך הוא, מאיר לו את דרכו, והוא נמצא כביכול על פי אותו משל פרשת דרכים, והכל מואר והכל ברור והכל צלול, ודרכו מאוד מאוד בהירה. כאן הוא בא לדבר איתנו על זה שגם ביום, כן, יש מקום לעננים, לאיזה מין דילול של עוצמת האור, נקרא לו כך, כן? והדילול הזה של עוצמת האור הוא מסביר אותו ברמות שונות, ואת הרמות השונות שהוא מסביר. הרמה הבסיסית שחשוב שלפעמים יהיה מעונן, כי אתם יודעים, להסתכל ישר אל אור השמש, זה אי אפשר להסתכל ישירות אל אור השמש, זה העוצמה היא ענקית, העוצמה היא גדולה, צריך טיפה למתן את הדברים, דהיינו צריך איזה שהיא, זה צריך משקפי שמש, כן, שמחים טיפה את הראייה. אותו דבר ביחס למפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא. אם המפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא יהיה חסר גבולות, חסר מעצורים, הוא עלול להגיע גם חס ושלום לקרבה שלא כדת. כשהרמב"ם מדבר על מצוות אהבת השם, כן? אז מצוות אהבה לכאורה זה מצווה שפורץ את כל הגבולות ורוצה, מיד הוא אוהב, חפץ ורוצה להידבק, נכון? אז אדם מחפש את הדבקות הטוטלית. אבל כשאדם יחפש את הדבקות הטוטלית, אם הוא ירוץ עד הדבקות הטוטלית, מה יכול לקרות לו? נדב ואביהו. יכול לקרות לו נדב ואביהו. לכן הרמב״ם גם מדגיש בהקשר הזה, כן, שמיד באותה שעה, זאת אומרת, באותה השעה שהוא עוסק באהבה וכו', הוא מיד הוא מתמלא וכו'. יש את המושג הזה שנקרא רצו ושוב, של הרצון הגדול להיות דבק, אבל אדם חייב להיות מודע לגבולות הקרבה. אדם לא יכול להיות דבק לגמרי בקדוש ברוך הוא, כי לא יראני האדם וחי. זאת אומרת, מלא לגמרי, שם יש זה. והעננות הזאת שהוא מדבר עליה, כן? ההחשכה הזאת, היא, הוא אומר בסך הכל, ריחוק מסוים, כדאי שישמע. כן? גם אם תרצו, כל הנביאים לא נתנבאו אלא באספקלריה שאינה מהירה. משה רבנו באספקלריה מהירה. האספקלריה שאינה מהירה היא העננות הזאת, שבכל זאת יוצרת איזשהו חיץ, איזושהי חציצה מסוימת שצריכה תמיד לשמר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה, הייתי מוסיף אפילו שאפילו משה רבנו של פנים, פנים, אל פנים, פנים בפנים, כן, הקדוש ברוך הוא מדבר עמו, כן, פה אל פה אדבר בו, כן, גם שם יש אספקלריה, היא אומנם מהירה, אבל אספקלריה, עדיין יש איזשהו חיץ. כי גם למשה אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי לא הראני אדם וחי. וגם ביום יש פעמים עננים המונעים האור, אבל לא מחשיכים. זאת אומרת, לא מצב של ליצור איזושהי עלתה, כי אנחנו לא רוצים ליצור ביום את הלילה, כי היום חשיבותו, כן, בעמידה, בהתורה, בעוצמה הזאת, זה ביכולת באמת להגיע לדבקות. אבל יש לנו עניין לסנן כדי שהדבקות לא תעבור את הגבולות, ותשמור על גבולות שיכולה להשאיר את האדם במקומו ולראות את הדברים. בדיוק זה שאדם לא מסתכל ישירות אל עין השמש, כי אחרת העיניים שלו נהרסות, זה בדיוק פחות או יותר במקביל בתחום הקודש. והם לטובה, כי מסתכל בשמש עיניו כהות. וגם למנוע תוקף החום המזיק פעמים לאדם, כמו שמצינו בנדב ואביהו, זה מה שהסברנו. ופה הוא נוסיף עוד נקודה אחת. עד כאן זה תפקיד הענן, הוא יותר איזה סור מרע, ליצור איזה חיץ שאדם פן ירסור לשם, כן, וחז ושלום, אדם עולה ופורץ למקום שאסור לו להגיע, כן, אז יש גם פן יפרוץ בם במעמד הר סיני, או ארבעה שנכנסו לפרדס, ויש כאלה שלא יוצאים מן הפרדס, כי כשמתקרבים בלי החיץ הנכון, בלי המסגרת הנכונה, אז גם יכולים להציץ חלילה ולהיפגע. הציץ ונפגע מעוצמת האש, מעוצמת האור. אז עד כאן זה, כמו שאמרתי, הענן, יותר בחינה של יצירת איזה חיץ, איזה סור מרע. אבל, וגם עיקר טובה, כמו ששמעתי בעניין זה על הפסוק, המחסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, שעל ידי זה מוריד טיפה חדשה לגוף המצמחת. אבל המטר עצמו אינו טובה אלא בזמנו. כאן הוא כבר רואה בעננים, או באותו ענן שמדבר עליו, זה אותו ענן שמוריד את הגשר. לא רק ענן שיוצר חיץ. הענן הוא מקורו של הגשם, מקורו של השפע. זאת אומרת, לפעמים צריך המחסה שמיים ואבים המכין לארץ מטר. על ידי כיסוי השמיים ואבים, הקדוש ברוך הוא מכין בזה לארץ מטר, הוא מכין את המטר שיורד לארץ. כן? שעל ידי זה מוריד טיפה חדשה לגוף המצמחת. יש בחינה מסוימת בענן הזה, כן? כמה שהוא מאורפל, הוא זה שמכין ומאפשר בעצם את הקליטה האנושית. זאת אומרת, דווקא המקום הזה שבו יש ענן שמסתיר בתוכו את השפע הזה, כן? זאת אומרת, לפעמים כדי להגיע להערה הגדולה, כן? אי אפשר ללכת ישר לשם. הענן, דווקא הערפל הזה, כן? ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. דווקא בערפל הזה בעצם תמונות, נקודות או כן, טיפות השפע האלוקי. דווקא זה לפעמים מאפשר לך להיכנס. כן? הכניסה הזאת למקום שבו הוא לא, כשאתה נכנס למקום שבו יש עוצמת ההערה, אתה לא יכול, אבל דווקא בערפל כן? דווקא באיזשהו איזה מקום ממותן יותר, כן? שם אתה יכול, יש לך נקודת אחיזה, הוא יכול לכלול בתוכו את אותן נקודות אור של הקדוש ברוך הוא, ואתה יכול להתחבר עליהן יותר בקלות. וגם עיקר טוב, זה לדעתי הנקודה הזאת של הענן, כמי שמאפשר את הפן הידוד, לא רק כיצירת חיץ, אלא כמקום שאיתו אדם יכול להתחבר, כי בתוך הענן, כן? הקדוש ברוך הוא, השם אמר לשכון בערפל, כן? יש סיטואציה שבה השם שוכן בתוך הערפל, ואדם מגיע לענן הזה כדי לספוג את נקודות הקדושה. זאת אומרת שלפעמים יש יתרון בזה, כן? שיש איזה כביכול דרגה במידה מסוימת פחותה ונחותה יותר, אבל עם הדרגה הזאת, כן? אדם יכול להתחבר. בדרגה הזאת היא לא רק משמשת חיץ, אלא בדרגה הזאת הוא מכין בה את טיפות המטר, מכין בה את טיפות השפע, שהן אומנם נסתרות בתוך הענן, אבל זה מה שמאפשר לאדם להתחבר. מה שמ... כן. כן, יש, אני יכול, הנה אנוכי בא באב וענן, במעמד הר סיני יש לך גם אב ענן, גם בביטויים של ענן וגם ביטויים של ערפל. ומשה ניגש אל ערפל, יש לו שם האלוקים. זאת אומרת, יש לך אב ענן ויש לך זה פחות או יותר, זה הכיוון. המשמעות של זה היא בעצם, כן, יצירת חיץ. עכשיו, יצירת חיץ, כאן הוא מדבר עליו בשתי רמות. יצירת חיץ א', רק כדי ליצור חיץ, כי באמת מסוכן להתקרב, אבל יצירת חיץ היא לא רק בגלל הסכנה, יצירת חיץ גם מאפשרת לך את הקרבה, את הגישה. כן? יצירת חיץ היא לא רק מונעת, אלא היא כוללת בתוך החיץ הזה, הוא לא רק מהווה מחיצה, אלא מהווה גם הבסיס ששם מתבשל הגשם, שם מתבשל השפע האלוקי שאתה יכול להיות, להתחבר אליו. מובן? במובן הזה, לדעתי, הוא אומר לנו כאן שמעבר לשאלה ש... כדאי שיהיה חיץ כדי שלא תהיה פריצה חלילה, כן? אבל גם מעבר לנקודה הזאת, יש בחיץ הזה, שם תמונה הברכה. זה עיקר הטובה, זה שורש הטובה, יסוד הטובה, הוא מתוך הענן, מתוך איזשהו ערפל מסוים, כן? שמאפשר לך את הקרבה, כן? ושם כשאתה מאפשר את הקרבה, אתה יכול לעסוק בזה. דהיינו, כשאני בא לדבר, אני לא, תראו, אני במושג של פרדס, ולהיכנס לפרדס, וכל זה, אני לא מבין בזה כלום. כשאני אומר שאני לא מבין בזה כלום, זה כבר יש בזה יוהרה, כאילו יש איזה הווה אמינה. כן, אז אני מוריד גם, תורידו בבקשה גם את היוהרה שיש בזה, תשתדלו להוריד גם את זה. כן? אבל הרעיון הוא שכשאדם, אני אגיד את זה בצורה כזאת, אולי יותר קל להבין את הדברים. המגמה שלנו, כשאנחנו לומדים תורה, רוצים לדבוק בקדוש ברוך הוא, נכון? דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, כן? לומדים תורה, רוצים לדבוק בקדוש ברוך הוא, רוצים לראות אותו יתברך כביכול. ואנחנו יודעים ש... איך אומר לי יהודי אחד, אומר, איפה אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא בלימוד שלך? נכון? תמיד אנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא בלימוד, לפעמים לא כל כך פשוט, כן? אז למה לא כל כך פשוט? כי לפעמים אנחנו שרואים, אני כבר אמרתי לכם שיום ולילה זה לא בין 6 בבוקר ל-6 בערב, ואחר כך בין 6 בערב ל-6 בבוקר. יום ולילה זה גם עניין מציאות רוחנית שבה אדם נמצא. אדם יכול להימצא במציאות של לילה, יכול להימצא במציאות של יום, כן? אבל הנקודה הזאת שבה... בעצם, גם כשאנחנו לומדים, גם כשאנחנו רוצים, כן? אז היכולת שלנו להרגיש את הקדוש ברוך הוא, כן? יש עננים שמפריעים לנו, יש מחיצות שיוצרות חיץ. והמחיצות האלה הן מחיצות טבעיות שקיימות, שהקדוש ברוך הוא ודאי שבן אדם, אדם בכלל לא יכול להתקרב לגמרי. אבל לפעמים המחיצות האלה הן גם דרך דברי תורה, לפעמים דברי התורה הן... זה כשאדם לומד את הפנים של האלה של תורה, דרך זה הוא יכול יותר להתקרב, כי לדבר על מעשה מרכבה, כשאדם עוסק במעשה מרכבה, שם זה המפגש הוא גלוי מדי, כן, שמסוגל גם א' לשרוף בעצמו, אבל יכול להיות שאדם גם לא מסוגל לקבל את השפע הזה, כן? כי אם מקבלים לא את טיפות המטר, מה היתרון של הענן שהוא צובר בתוכו את השפע ומוריד אותו, מטפטף, נותן איזה טיפה. טיפה קטנה על נפש עייפה נותנת איזה הערה מסוימת, כן? אבל תראו לעצמכם שיפתחו ארובות השמיים והכל ירד בבוכתה אחת, מה יקרה? זה מבול, זה הרס. מובן? זאת אומרת, דווקא כשאנחנו עוסקים אולי בצד הנגלה של התורה, בפנים הגלויות של התורה, כן? שהפנים הגלויות, הכוונה, הפנים הגלויות לאדם, כן? הפנים הגלויות לאדם, הן מסתירות לנו כביכול את האלוקות שקיימת כביכול בתורה, הן נותנות איזו הסתרה. אבל ההסתרה הזאת בעצם מאפשרת לנו לקלוט לפי כוחנו, מאפשרת לנו את הקליטה הזאת של הנקודות האלה פה ושם שאנחנו מסוגלים לקלוט. כי אדם לא יכול לקלוט את השפע העצום הזה כפי שהוא. והנקודה האחרונה שהוא מזכיר בפסקה הזאת, ופעמים שהענן ראה, עד כאן דיברנו על שתי דרגות בענן ששתיהן מטיבות, אחת שיוצרת חיץ שמאפשרת לנו בכלל קיום, אחרת אדם פורץ, השנייה שמאפשרת לנו את הצמיחה. כי מה מאפשרת הצמיחה? עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, זה העינון הזה, העיבוי הזה שנוצר, כן? הוא מאפשר לנו את היכולת להתקרב ולקבל כל אחד לפי כוחו, כן? זה היסוד של הענן שמתאבא, תומן בתוכו את טיפות הגשם, ואדם מתחבר אליהם, ואז הוא יכול לקבל עוד טיפה ועוד טיפה, כל אחד כפי כוחו, מובן? ואז הוא יכול להעיר לעצמו. אבל יש שלב, הוא אומר, שהענן הוא רע, לא טוב. מהו השלב הזה? אבל ופעמים שהענן ראה שצריך תוקף החום, והוא בעת גמר הקצירה, שגמר המעשה דמכונה קצירה, כמו שאמרו בסוף פרק כמה דבר כמה, כמו שנתבהר במקום אחר. מה שהוא טוען פה בעצם, יש שני שלבים, גם בצד החקלאי וגם בצד הרוחני הפנימי של ההתפתחות הרוחנית של האדם. יש תמיד הזריעה, ואחרי שאתה זורע, חשוב שיהיה גם רגעים של קור, אתם יודעים, שהרבה מאוד, היה לפני שנתיים או שלוש, היה חורף שלא היה בו, לא היה קר בכלל, היה חורף מאוד, יחסית מאוד חם, היה חורף שלא, הטמפרטורות לא ירדו, אז העצים לא נתנו פירות. יש פירות מסוימים, למשל הדובדבן, כן? בחורף חם, הוא זקוק לקור רציני, כל הפירות הנשירים בעצם הם כאלה, זקוקים לקור רציני כדי לצמוח, כן? אבל אחר כך, כדי שאפשר יהיה לאכול אותם, אחרי תקופת הקור הם צריכים את החום הכבד כדי שהם יבשילו, אחרת זה לא מבשיל. אז זה לא טוב שאם הקור יימשך גם לתוך האביב והקיץ, לא יהיה פירות, שוב, הם לא יבשילו הפירות. זאת אומרת, צריך מצד אחד את הקור העצום, את ההחשכה הזאת, אבל כשמגיעים לשלב הקציר, כן? אז צריך את עוצמת החום הגדולה כדי שהפירות יבשילו. אבל בעצם מה שאומר כאן גם כאן, גם בתהליך הרוחני, אדם זקוק לפעמים לאיזשהו ענן כדי לקלוט את הדברים לאט לאט, כן? וכדי לספוג את המטר שיש שם, אבל אם אדם רוצה לקצור את הפירות, זאת אומרת, אדם כבר עבד, עשה את המעשה הזה, כן? ומגיע לשלב של גדלות ושל בשלות, כן? אז אדרבה, כן? אז הוא יכול כבר להכיל בצורה יותר משמעותית, כן? ולכן אז הוא צריך את האור הגדול. אז הענן הזה שמטפטט לו טיפות הוא כבר לא טוב, כי אז הוא יישאר ככה בצורה כזאת, נבח כזאת. אדם צריך, יש שלב שבו אדם צריך לפרוץ ולקבל את האור האלוקי בצורה המקסימלית שהוא יכול לקלוט. לדעתי, גם אז, חשוב שיהיה אותו ענן הראשון שדיברנו עליו, שלא יסתכל לשירות בעין השמש, שלא יקרה מקרה נדב אביו, כן? נדב אביו, עוזה, ועוד כהנה של של אלה שהציצו ונפגעו וכו'. אבל התהליך הוא תהליך מדורג, כן? שבסופו של דבר כמובן אדם צריך לצאת אל האור, אל העוצמה הגדולה, כן? אדם, תלמיד בתחילת דרכו מקבל כל מיני הערות קטנות, כל מיני השפעות קטנות, כן? לאט לאט ההשפעות האלה הולכות ומתגברות, אבל הוא צריך לשאוף להגיע למצב שבו אשריכם זורעי על כל מים זרעו לפי, נו, איפה גמרא בבבא קמא? כתוב שם שם כתוב אשריכם שנאמר זהו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד ואין מים אל התורה שנאמר וכו'. כן? אשריכם זורעי על כל מים שרחי רגל אשר וחמור וכו'. אין זריעה אלא צדקה, זריעה זה הצדקה, זה השלב זה, וקיצרו לפי חסד. אדם אחרי שזורע הוא צריך גם לקצור, כן? והקצירה, החסד, כן? זה השפע הגדול, כן? חסד השם זה השפע הגדול, השפע שבעצם בשיאו הוא צריך להיות לא מוגבל, הוא צריך להיות לפרוץ, כן? זו הנקודה. יש תהליך, אבל בסופו של התהליך, גמר המעשה עד המכונה קצירה, צריך להיות עם האור הגדול, עם החום הגדול, עם העוצמה הגדולה. זו הפסקה הזאת כרגע, כן.
שתי שאלות, אתה רואה
זריעה וקצירה זה התקדמות. אתה זורע, ואחר כך יש לך פרי, בשל. עכשיו, זה לא חייב להיות, הקצירה לא צריכה להיות סוף החיים חלילה. כן? אבל יש לנו מעגלים שונים, כן? מעגלים שונים של לימוד, מעגלים שונים של התפתחות רוחנית, מעגלים שונים של עשייה, כן? ובכל מעגל כזה, כן? יש שלב שבו צריכה להיות איזושהי פריצה. זאת אומרת, אדם לא יכול, אם בתחילת דרכו אדם שואף לקבל עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, כן? בשלב מסוים הוא צריך לפרוץ.
בשלב מסוים יש
זה
משהו קשור לעולם של קציר, זאת אומרת בשלב הסיכומים, בשלב ה...
מה זה סיכומים? מה זה שלב של סיכומים? שלב סיכומים הוא לא שלב, אם אתה שואל אותי האם זה צריך להיות דווקא בשבוע חזרה, בשבוע לימוד, לא, זה לא קשור לעניין הזה. אני מדבר עכשיו ברמה העקרונית של כל אדם שנמצא באיזשהו... עכשיו זה, אתה יכול להיות זה על כל מעגל החיים, אתה יכול להיות זה על פינה מסוימת של התקדמות רוחנית בעניין מסוים שהוא עסק בו, אני יודע מה, במידה מסוימת שהוא עבד עליה, בנקודה אחרת כזאת וכו', כן? כמובן אם מדובר בהשגות רוחניות גדולות של ידיעת השם וכו', גם זה, אדם לומד לאט לאט, זה, אבל בשלב מסוים, כן? אם הוא רוצה לראות את העוצמה הגדולה הזו, אז דברים פורצים. מה?
עוד משהו אחד, יש מעמד ברכות, רפיס דה אורנק, מה אני לא זוכר, הוא לא היה גוזר תענית ביום עדי איבא, משום שנאמר, סקות הבענן לך מעבור תפילה.
כן.
זה לכאורה, כאילו, קצת נגד העקרון, כמו שענן, הוא מונע מהתפילות לעבור, השם מתכסה בענן, הוא לא...
כן. אתה, זה שאלה שלדעתי לא קשורה לעניין שלנו, כי ברור שיש גם מצב שבו הקדוש ברוך הוא מענן את העולם כחלק מ... כעס, אומר הקדוש ברוך הוא חס ושלום, כביכול כועס על ישראל, כן? יש בחינה מסוימת כזאת, שאומר לא רוצה קשר, לכן הוא יוצר איזה מחיצה. עד כמה אתה רואה את המחיצה הזאת, כן? יש ענן, בוא נגיד ככה, אני, תדע איך אני אגיד את זה, נגיד את זה בצורה כזאת, עננים שלא מורידים גשם, כן? הם עננים שיוצרים מחיצה, הקדוש ברוך הוא אומר אני רוצה ליצור מחיצה. הענן זה שמוריד גשם, שתומן בו את הברכה, כן? זה ענן שבו הקדוש ברוך הוא אומר אני מוריד את הברכה באמצעות הענן הזה. בסדר? אבל ברור לנו שיש פה הרבה משלים, כן? ענן יכול להיות בהחלט משהו חייץ של כזו וחד שלום כועס על העולם ויוצר זה חייץ, ולפעמים הקעש לקדוש בכל העולם יכול להתבצע באמצעות זה שהוא מסיר את הענן הזה שמאפשר את השפע לפי היכולת הקיבול, כן? ואז יש לך את כל הצונמים למיניהם, את הסנדים למיניהם וכל אלה שיוצרים הרס וחורבן. זאת אומרת, יש ברכה ויש לפעמים רוב ברכה זה גם זה כשזה בא בלי גבול, כן? זה מדי מה שנאמר כאן שהענן ביסודו יש בו, הענן הזה זה ענן של ברכה, כן? יש בו יסודות של יצירת חיץ כדי לאפשר את החיים בחינה אחת, בחינה שנייה גם כדי לאפשר את ההתפתחות, לא רק לאפשר חיים, אלא גם כדי לאפשר את ההתפתחות הזאת, כי היכולת הקיבול האנושית היא מוגבלת, היא במידתיות. לכן, כשאתה מקבל, אחרי שאתה מקבל במידתיות, אבל אומר, אחרי שאתה מקבל לאט לאט במידתיות, צריך להיות שלב שבו אתה פורץ ורואה את התמונה הגדולה. כי אם כל הזמן יהיה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, זה לא... אתה צריך להיות שלב שבו מהטיפות, מסך הכל הטיפות, כן? יש לך בור מלא מים, יש לך איזשהו יחידה שלמה, את היחידה שלמה אתה יכול לראות רק במבט אחד גדול, ששם הענן כבר יפריע לך לראות את המבט הגדול. כן, יש לנו חצי דקה, בעצם אין לנו, אבל...
אין אפשר להבין את המשל גם...
שב, לא עד כדי כך.
גם לגבי ההגשות לבות השם והתלהבות וככה. כאילו, האם גם אפשר להבין את המשל? מבינים את המשל לגבי דברים שיש בו ממש, אבל האם גם יכולים להבין את המשל לגבי התלהבות בעבודת השם והגשות וככה?
למה לא? למה הגבלת את עצמך? אמרתי כבר קודם שזה יכול להיות במידה טובה, יכול להיות בעוצמה של תפילה, יכול להיות כל מיני דברים שאדם עובד עליהם. עבודת השם כוללת כל המרכיבים, ויכול להיות, המשל, אתה יכול לראות אותו כמשהו שאדם רוצה להתלהב בעבודת השם, להתלהב התלהבות שנובעת מנקודה מסוימת. גם ההתלהבות הזאת מתפתחת לאט לאט, כן, אדם עובד על זה בקצב מתפתח, עד שהוא מגיע באמת לרמה גדולה של קרבה, של דבקות, כן. טוב.